ג' על נשמות עולם התוהו. שוב, מתוך ההנחה שאת הטקסט עצמו אתם קוראים ולומדים, אני לא רוצה ללמד את הפסקה עצמה, אלא ללמד שני עניינים שהם מסביב לפסקה הזו. עניין ראשון, אני רוצה לדבר על הרקע הקבלי. וזו אחת הפסקאות שהעובדה שיש לדברים של הרב קוק רקע קבלי בולטת בה באופן מיוחד. ראיתי בעבר זה היה ויכוח די גדול על השאלה האם מקורותיו של הרב קוק הם קבליים או פילוסופיים. נראה לי שוויכוח שדי הוכרע לכיוון הקבלי מכל מיני טעמים. עדיין השאלה היא, מה זאת אומרת רקע קבלי? זאת אומרת, איך זה בדיוק עובד? מושג, עולם התוהו הוא מושג שהוא קבלי. זאת אומרת, אתה מניח שהרב קוק לקח את ה... לא יודע, לקח משהו מן הקבלה ומשתמש בה לצורך הפסקה הזו. אני רוצה לנסות קצת לקחת את הפסקה הזו כדוגמה ולנסות קצת להיכנס לקרביים ולראות איך זה עובד. זאת אומרת, מה זה אומר? מה המשמעות של רקע קבלי? למה היא... מה המכניזם של או שפת רקע קבלי לעניין או בעצם הפוך, שרקע קבלי מביא לכתיבה של פסקאות כאלה? מה, איך בדיוק הדברים האלה עובדים? על פניו יש פה פסקה שהיא בעצם פסקה אקטואלית, קרי הזרונים הם שייכים לתקופה שהרב קוק נמצא ביפו, זאת אומרת, מאז, בין עלייתו למלחמת העולם הראשונה. די ברור שהפסקה הזו, יש בה משהו שמכוון אל המציאות שהרב קוק רואה. זאת אומרת, הרב קוק יש תפיסת עולם מאוד מאוד רחבה לגבי הציונות, לגבי המציאות ההיסטורית. אחד האלמנטים המאוד מרכזיים בפסקה הזו, זה השאלה איך להתייחס לעובדה שהציונות בראשיתה היא לא ממש תנועה דתית ובמקרים רבים ממש אנטי דתית, וגישתו של הרב קוק אל החלוצים אנשי העלייה, הרב קוק בעצם שייך לעלייה השנייה, היא דבר שהוא ידוע ומפורסם, ופה אחד זו אחת הפסקאות שבהן הרב קוק עוסק בעניין. זאת אומרת, די פשוט לפרש שכשהוא מדבר על נשמות עולם התוהו וכותב אליהם את מה שהוא כותב, הוא רואה בעיני רוחו את אותם אפיקורסים מאוד, לפעמים מאוד אקטיביים, שאותם הוא פוגש בתוך אותה עלייה שנייה, בתוך אותו, הן בפועל במושבות, הן באידיאולוגיה. כלומר, הציונות החילונית של אז הייתה הרבה יותר לוחמת תוקפנית ואנטי דתית ממה שהיה, אתם יכולים בכלל לראות או לחשוב כשאתם מתקלים היום בוויכוחים פנימיים במדינת ישראל. והרב קוק כאילו רואה באותם אנשים את אותו פוטנציאל. זאת אומרת, שלא מדובר פה סתם על רשעים בעלי תאוות פשוטים, אלא מדובר פה על אנשים בעלי שבעומק נשמתם יש קוראים דברים מאוד משמעותיים. וזהו אחד ה... מקומות שבהם הוא מפרש ומסביר איך נקודת המבט שלו צריך להתייחס אל אותם אנשים. השאלה היא איך זה עובד. זאת אומרת, איך הרב קוק מגיע מקבלה אל פסקה כמו כאן ואל פרשנות. שוב, שנייה מאוד במחלוקת שלפיה יש מקום להתייחס אל אותם חלוצים לא כאל אפיקורסים ורשעים רגילים שאליהם ההלכה מתייחס באופן מסוים, אלא באופנים אחרים. עכשיו, מאיפה נלקח המושג הזה של תוהו? המושג הזה הוא מושג שהוא נלקח מתורת ההשתלשלות של קבלת הארי למשל. זאת אומרת, הוא מושג מאוד ספציפי ששייך לתחום שהוא קבלי נטו. מה פירוש קבלי נטו? הדגם הבסיסי של קבלת הארי מדבר על כך שהעולם שלנו נברא כדי שהעולם שלנו ייברא, היה צורך בצמצום. צמצום פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא סילק את עצמו לצדדים כדי שיוכל להיברא עולם. זאת אומרת, מושג הצמצום בא להתמודד עם השאלה איך עולם אינסופי, איך הקדוש ברוך הוא אינסופי יכול ליצור עולם סופי, איך העולם הסופי יכול להתקיים אל מול האינסופי, שזו בעיית יסוד של כל ה... של חשיבה לא רק קבלית, אלא גם חשיבה דתית פילוסופית, זאת אומרת, איך להבין את הקיום של העולם הסופי ושל בני האדם הסופיים וככה. ואומר, מושג הצמצום אומר שאכן, כדי שיהיה מקום לעולם הסופי, הקדוש ברוך הוא צריך לצמצם את עצמו. כי האינסופיות צריכה לסגת אחורה, כדי שיהיה מקום לעולם סופי. עכשיו, והמשל, יש משל מאוד מאוד מפורט שמתאר את התהליך הזה. הוא מתאר תהליך שכשהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, נוצר חלל פנוי. משם לוקח רב נחמן את החלל הפנוי. החלל הפנוי הוא מקום שאין בו אינסופיות. כביכול הקדוש ברוך הוא זז הצידה, ויש עכשיו חלל פנוי מהאינסופי. אם כי בחלל הפנוי הזה נותר רושם, אותו רשים או קבלי, זאת אומרת נותר איזשהו רושם של האינסופיות שהייתה בו קודם. בשלב השני, יש קו של אור, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול מקיף, האינסוף מקיף את החלל הפנוי, וקו של אור מן האינסוף נכנס לתוך החלל הפנוי ויוצר בו את העולם שאנחנו מכירים. עכשיו, תהליך הכניסה והיצירה הזו מתואר בפירוט מאוד מאוד רחב וגדול. התיאור הוא מאוד מאוד מפורט, חלקים גדולים של, של קבלת הארי מכוונים לתיאור הזה, והתיאור הזה מתאר באיזשהו שלב תהליך של שבירה. עכשיו, יש כמה וכמה משלים שמדברים עליהם כאן. למשל של המלכים שמחו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, הוא תשתית להרבה מאוד פרשנות ודיון קבלי על העניין הזה. בוא נאמר שבאופן כללי, בתורת הארי יש מושג שנקרא פרצוף. כי הנהגה מסוימת שבה הספירות מסתדרות באיזשהו דמות שהיא דמות אנושית, ויש מושג שנקרא שם פרצוף של אדם קדמון, שהוא אחד השלבים הראשונים של ההשתלשלות, ואז יש תיאור כיצד יש יציאה של אורות באותו פרצוף. זה עובד לפי חלקים שונים, יש אורות של לפי החושים, יש אורות של פה, של אף, של אוזניים, של עיניים, כן? עכשיו, התיאור הבסיסי הוא תיאור של השתלשלות שבה האור האלוקי שחודר אל תוך חלל פנוי יוצר את העולם על ידי השתלבות של אור וכלי. זאת אומרת, אותו רושם שנותר משאיר בחלל פנוי כלים, והאור נכנס לתוך הכלים האלה, והשילוב של אור וכלי יוצר את העולם שאנחנו מכירים. וכאן יש תיאור של שבירה, של תקלה. קרי, חלק מהאורות, לאורות האלה יש הרבה מאוד גם, עוד משלים, זה תלוי גם במילויים השונים של שמות השם. יש לקבלה כל מיני וריאציות שונות של, של שמו של הקדוש ברוך הוא, ואז האורות נקראים, יש אורות ג' ונ"ה ונ"ב, זאת אומרת, כל סוג של אור מוגדר אחרת. השלב הראשון הוא שלב שבו התיאור הוא שהאורות האלה שיורדים נכנסים אל הכלים, והיות והכלי לא יכול להחזיק בתוכו את האור, הכלי נשבר. זאת אומרת, הכלים האלה נשברים, ואז יש גם תיאור מאוד מאוד מפורט שחלק מהאור חוזר חזרה, חלק נופל ומתפזר, אותם ניצוצות קבליים מפורסמים. ושוב, התיאור מאוד מפורט. איזה אור של איזה ספירה נפל מאיפה לאיפה בדיוק, כן, ואיך בדיוק התהליך הזה מתקדם. ואז יש שלב אחרון של עוד אורות, כן, שוב, שמאמצח יוצא אורות, והם מתקנים את השבירה ויוצרים את עולם התיקון. וגם יש תיאור מאוד מדויק איזה אור נכנס לאיזה כלי ומתקן את מה, ותיאור מאוד מסודר של העולם שלנו. עכשיו, התהליך שלפני עולם התיקון נקרא עולם התוהו. למשל, במשל, כשמדברים על המלכים שמחו בארץ אדום, אז יש שם תיאור של כתוב על כל המלכים שהם מתו, והמוות זה אותה שבירה, ורק בתיאור של המלך האחרון לא כתוב שהוא מת, שזה עולם התיקון. ואז יש לפרטי, המקובלים נתחים ודנים לפרטי פרטים, כל פרט בשם שלו ושם אשתו וכל דבר ודבר, יש לו משמעויות בדגם הזה של ההשתלשלות של העולמות, והמלכים שמלכו לפני הם עולמות התור. עכשיו ושוב, לעולמות התור יש גם תפקיד בתור השורש שממנו יצא אחר כך הסטרא אחרא והרא וכך הלאה. יש בזה, שוב, דיונים ארוכים מאוד, מפורטים מאוד, בהרבה מאוד ספרים ועיסוקים קבליים, והמושג עולם התור ועולם התיקון מכוון אל העולם של השבירה ואל העולם של התיקון שאחריו, שכמובן התיקון הוא לא שלם, ועבודת האדם היא להשלים את התיקון, ויש את הניצוצות שהתפזרו וצריכים להיעשה וכך הלאה, אבל זה פחות או יותר המבנה של, זה הדגם הבסיסי שממנו הרב קוק לוקח את המושגים עולם התור ועולם התיקון. השאלה איך עוברים, זאת אומרת, בסדר, אנחנו יודעים שקבלה היא משל ונמשל, אבל מה הרב קוק עשה כאן? כן, זאת אומרת, הוא למד קבלה, הוא מכיר את עולם התיקון, הוא מכיר את עולם התוהו, כן. מהו המעבר? איך הוא נעשה? האם זה איזושהי אסוציאציה כללית? מה המשמעות? זאת אומרת, איך אתה מתרגם? עכשיו, העניין הזה הוא לב ליבו של העניין. כי קבלה היא משל, והעיקר הוא כמובן הנמשל. והרב קוק, כשהוא כותב קבלה, גם אם יש רקע קבלי, לא צריך תמיד להיבהל מן העובדה שלא מכירים את הרקע הקבלי מספיק טוב. כי הרב קוק טרח הרבה כדי להביא לך את הנמשל. זאת אומרת, אם יש פסקה שבה הרב קוק מדבר על האחדות הכוללת, ותוך כדי הפסקה יש בה כפילי תואר, פסקה כזו, כן? מדבר שמתגלה לנו העולם מלא חסד וגבורה וכך וכך וכך, ואם אתה מסתכל היטב, אתה רואה שהוא פורט שם את כל 10 הספירות, לא רק שהוא פורט אותם, אלא הוא מסדר אותם לפי הקו הימני והקו השמאלי והקו האמצעי, כן? עכשיו, כמובן שברגע שראית את זה, אז אורו עיניך, מצד שני, ומי שלא מכיר את הקבלה, אז יש לו בעיה את העובדה שהרב קוק מבין את 10 הספירות כמושג של אחדות מסוים, הוא נותן לך את הנמשל כבר. אבל מהו הקשר? איך זה בדיוק עובד? וזו דוגמה טובה שאני חושב שאפשר קצת לנסות להבין איך זה אמור לעבוד. והמפתח הוא, אני חושב שהוא נאמר בשם הגר"א, אור וכלי הם נמשל לרצון ויכולת. קרי, אור הוא רצון, כלי הוא יכולת. עכשיו, כשאתה בא ומתאר אור שנכנס לכלי, אתה מתאר מפגש בין רצון ליכולת. קרי, האם יש רצון מסוים שפוגש מציאות מוגבלת שיש בה אילוצים ויכולות מוגבלות. כשאתה אומר שהכלי היה צר מלהכיל את האור, אתה בעצם אומר שהיכולת מוגבלת ואיננה יכולה להכיל בתוכה את הרצון. כעיקרון אגב, המצב הזה הוא מצב בסיסי. שוב, כשאתה מדבר על אור, על השתלשלויותיו, אתה מדבר על אור אינסופי ויורד וכך הלאה, אם אתה מדבר על רצון, אז אתה מדבר על רצון אינסופי, ואחרי זה אתה מדבר על מגבלות הרצון. קרי שברגע שיש אילוץ, אז לרצון יש מגבלה. עכשיו, אנחנו חיים בעולם שיש בו אילוצים, לא כל רצון יכול להתממש, לא כל דבר יכול לצאת מיד מהכוח לפועל. כבר בדגמים הבסיסיים, למשל, הרעיון של אור מקיף ואור פנימי, בדגם הקבלי מדברים על זה שחלק מהאור נכנס אל תוך הכלי והוא האור הפנימי, ואילו חלק מהאור נמצא מסביב, וככל שהאור הפנימי מזכך את הכלי, כך יש יותר מקום לאור מבחוץ, כנס פנימה. עכשיו, תרגמו את זה לשפה של רצון ויכולת. זאת אומרת שכל רצון שפוגש מציאות, הוא פוגש יכולת מוגבלת. והפעולה של הרצון היא לפעמים לנסות לשנות את המציאות, להגביר את היכולת, ואז אפשר להגשים יותר ויותר מן הרצון. זה בעצם, זה התהליך המאוד בסיסי של חיי אדם והתמודדות אנושית. כי יש הרבה רצון וחלומות מעבר למה שאפשר כאן ומיד להשיג, ואדם עומל, פועל כדי שהמציאות תאפשר להגשים יותר מהחלומות והרצונות. עכשיו, מה זה אומר שהכלי נשבר? זה מצב קיצוני יותר. זה מצב שבו הפער בין הרצון המאוד מאוד מאוד גדול וחזק לבין היכולת המאוד מאוד מוגבלת בעייתית גורם פיצוץ. קרי, במקום הסידור של עולם התיקון שאומר שמה שנכנס מן האור ייכנס אל הכלית ומה שלא נכנס יישאר מסביב, שזה עולם התיקון, זאת אומרת שזה המציאות הנורמלית והרגילה. קרי, יש לאדם יש רצון והוא משלים עם המגבלות ועושה ככל יכולתו להסיר את המגבלות האלה. כשאתה אומר שהכלי נשבר, פירושו של דבר שהרצון החזק מבקש לשבור את המציאות. זאת אומרת, זה חוסר יכולת להשלים עם המציאות. זה רצון להרוס הכל. אפשר לתרגם את זה די בפשטות למשברים אנושיים ולשאלה איך אדם מתמודד עם אילוצים ועם צרות ועם בעיות, כן, ולפער בין מה שהוא רוצה למה שהמציאות מאפשרת לו. המודל השוויון הוא מודל של לשבור את הכלים. לכאורה, אני חושב שזהו הכלי שבעזרתו הרב קוק עושה פה את התרגום. זאת אומרת, מה זה נשמות עולם התוהו? אלה אותם אנשים שאינם מוכנים לקבל את העובדה שהרצון החזק מאוד ואולי פראי משהו שלהם נתקל במגבלות במציאות. הם אלה שיכנסו עם הראש בקיר עד שהקיר ישבור או שהראש ישבור. ומכאן יוצא, אני חושב, הממשל של הפסקה הזו. כי נשמות עולם התוהו הם אותם אנשים, כן, שמצד אחד בעלי רצון חזק מאוד, בעלי אידיאליזם קיצוני מאוד, הרבה אור, הרבה רצון, הרבה טוב, ומצד שני, מציאות שבה יש מגבלות גדולות, יש אילוצים, יש קשיים ניכרים בהגשמת הרצון הזה. וכשאומר נשמות אלה, שהן נשמות מעולם התוהו, זאת אומרת שמצב כזה גורם להם לשבור, לפוצץ, להרוס הכל. וכך הוא הולך ומתאר, שוב, הוא מתאר גם שתי אופנים, כן, את אלה שיש להם תיקון אחר כך ואלה שקרי, שהעובדה שהמציאות לא מאפשרת הגשמת הרצון שלהם תגרום להם לצאת ולהילחם על שינוי המציאות, הוא מדבר גם על אלה שהם, שוב, שמאל ימין, הוא מזכיר כאן, הוא מדבר על אלה שיגרום להם להרוס הכל, זאת אומרת, לשבור ולוותר לחלוטין על כל התאמה של אור ורצון, מתוך כך האפיקורסות להכעיס וכך הלאה וכך הלאה. ועדיין אומר, הנשמות אלה הן גבוהות. למה הן גבוהות? שוב, לפי סדר ההשתלשלות הקבלי, זה בגלל שעולם התוהו קודם לעולם התיקון, במובנים מסוימים, הוא גבוה ממנו. למה, שוב, ובנמשל, הוא אומר, מדבר על אנשים שהם אידיאליסטים מאוד מאוד רציניים, אנשים שלא מוכנים לקבל, להשלים עם הבינוניות, עם המגבלות, עם הקשיים והתקלות שיש לעולם להציע בפני. ולכן, האנשים האלה, הוא אומר, יש בהם, עכשיו, שוב, זה גם תרגום לגישה אליהם. קרי, אם הם נשמות בעולם התור, קרי, יש בהם הרבה אור, מעבר למה שהכלים של העולם המוגבל יכולים להכין, אז זה אומר גם, בתרגום לשפת הממשל, של אנשים שהם אידיאליסטים, הם פורקי עול והורסי קול ואפיקורסים ואנטי, לא בגלל שהם רעים או מושחתים. להפך, בגלל שהם אידיאליסטים כל כך גדולים, עד כדי כך שהם לא מוכנים להשלים עם האילוצים של המציאות ועם המעצורים שלה. ומתוך כך יחסו אליהם, אגב, שוב, חיובי על בערבון מוגבל, זאת אומרת, זה שהרב קוק כותב לעצמו שככה עם האנשים האלה עוד לא אומר שהוא בהכרח להתחבק ולהתנשק איתם. צריך גם את זה לקחת בחשבון. כן. ועדיין הגישה הזו שלו היא יסוד הסנגוריה שלו ויסוד ההנחה שאומרת שהתהליך שאנחנו רואים בפנינו הוא לא בהכרח תהליך של מרידה וניוון וריקבון, אלא להפך, אולי זה תהליך שבו ההשגחה מסובבת את גולת ישראל. וזה אומר גם שרצון לקרב אותם במידת האפשר וככה. שוב, גם זה, במידת האפשר. בכמה מקומות כותב, גם אגב, על פי ההנחה של רצון ויכולת, שלא לא לכולם אפשר להאיר פנים. כי יש כלים, זאת אומרת, יש כללים, יש הלכה, אתה לא יכול למחוק כל הבחנה בין טוב לרע ולהאיר פנים לכולם, שזה אגב אור בלתי מוגבל, כן? מגבלות של המציאות מה הם בעצם? הם כל מיני שיקולים וחשבונות שאומרים שלמרות שאני חושב שהאדם הזה הוא אדם עם נשמה גדולה, אבל בפועל אני לא יכול, אני חייב לצאת כנגדו ולהילחם נגד מה שהוא אומר, בגלל שבמציאות שלנו אנחנו לא יכולים להסיר כל גבול, אנחנו לא יכולים להתעלם מכל מיני שיקולים ואילוצים, ורב קוק היו לו מאבקים לא קטנים. ועדיין בשורש העניין ככה הוא רואה את הדברים. אני חושב שזה היה, בהרבה מאוד מקומות אחרים אפשר גם לראות איך הרב קוק מתרגם, איך הוא נותן נמשל, איך הוא לוקח את המושג הקבלי ומבקש לתרגם אותו למציאות שאנחנו רואים, והנמשל הוא העיקר. כל יקרה שהקבלה הוא דווקא הנמשל. יש פרשנויות שונות, יש נמשלים שונים. יש יהודי בוגר הישיבה כאן שנקרא יוסי אביבי, שיושב עכשיו הספר הגדול על קבלת הרב קוק, ושבה הוא מנסה לסדר ולהראות. ספר עם חידוש גדול, הוא פרסם מאמר, יש כתבית אינטרנטי, איך זה נקרא? הוא ברח לי. כתבית די נידח, שבו הוא פרסם מאמר על הרב קוק, שלדעתי אחד המאמרים הכי חשובים שכתבו בשנים האחרונות לרב קוק, בו הוא מציע את המאמר המפתח לקבלה של הרב קוק. אולי בכמה מילים, הטענה שלו היא שהרב קוק חידש פרשנות חדשה בקבלת הארי. ומהו החידוש שלו בקבלת הארי? הוא אומר, כל המקובלים לפניו הסבירו שכל תורת כל קבלת הארי ותורת הפוצים וכך הלאה, היא משל לדרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כי הם באים לפרש ולהסביר לנו איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ואילו הרב קוק סבור שצריך להבין את כל המשל הקבלי לא כדרכי הנהגה, אלא כדרכי התנהגות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהקבלה באה ללמד אותנו את דרכיו של הקדוש ברוך הוא כבסיס למוסר. מהו הפתה? עכשיו, וזה, שוב, זה מהפכה עצומה. כי הרב קוק בעצם מטה את כובד המשקל של הקבלה, או קבלת הארי, ממיסטיקה לאתיקה. כי הקבלה, אם כך, אין מטרתה ללמד אותנו על עולמות הנסתרים, ואיך העולם מתנהל בדיוק, ואיך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אלא להוות לפנינו דגם מוסרי, קרי איך האדם צריך להתנהל. הרב קוק לוקח את הקבלה ורואה אותה כמבקשת להכווין את התנהגותו המוסרית של האדם. ושוב, הסוגיה פה היא דיון ארוך ומורכב מאוד, כמובן שמתבסס על ההנחה שמרכז תורתו של הרב קוק הוא מוסר, שזה גם סוגיה ארוכה, ומן הסתם תהיה שנייה קצת במחלוקת, ומכאן תוצאות להרבה מאוד פסקות של הרב קוק, להרבה מאוד, שוב, אביבי הולך ומנסה להסביר בדייקנות איך הרב קוק עושה את זה, זאת אומרת, מה במשל של הארי שווה למה בתפיסה המוסרית. טוב, עד כאן לעניין הזה של הרקע הקבלי של הפסקה הזו. עניין נוסף שמסביב הוא שאלת העריכה. וזרונים בכלל והפסקה הזו בכלל פתח מבטח מאוד וחשוב מאוד לשאלות העריכה של הרב קוק. זרונים פורסם בתקופה של ערב מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, בסוף התקופת יפה של הרב קוק. ולימים כשהתפרסמו שמונת הקבצים, הסתבר דבר מאוד מאוד מעניין לגבי המקור של זרונים. זרונים במקור היה אמור להתפרסם בקובץ, קובץ התרבות הישראלית, אם אני לא טועה. וכשאתה משווה, יש בפניכם השוואה של זרעונים עם המקור שממנו ביומניו של הרב קוק. וההשוואה הזו היא מפתיעה ביותר. זאת אומרת, כשאתה מסתכל, אתה רואה שבעצם הפסקה הזו שאנחנו מכירים אותה בתור זרעונים, היא הרכבה של ארבע פסקות שונות שנכתבו בקובץ א' של שמונת קבצים. עכשיו, זה לא סתם הרכבה, זה בלבינו קורא לזה התחה, זה עריכה שמתיחה יחד. קרי, הרב צבי יהודה שערך את זרעונים, לקח פסקאות ופרק והרכיב אותם חזרה אל מה שאנחנו מכירים בתור זרעונים. עכשיו, אם תסתכלו רגע, אז בצד שמאל, אז הפסקה, הסימונים הם כאלה, רקע אפור זה משפט שזז ממקום למקום. הרבה דברים פה זזו, חצאי פסקות שלמים, אבל משפט שמתוך הפסקה עצמה הוצא למקום אחר, מסומן באפור. הכתב יד זה דברים שיש בין מצד אחד ואין מצד שני. זאת אומרת, או דברים שהיו במקור שהרב קוק כתב ונשמטו מזרעונים, או להפך, דברים שלא היו במקור, אבל הרב צבי יהודה הוסיף פה בזרעונים לקראת הפרסום. קו מתחת אומר שזה מצביע על הבדלים לשוניים. האמת שבמקום המקום המודגש הוא מקום שחשבתי שיש בו אולי, שיש לה שינוי משמעות תוכנית. אם כי אפשר להתווכח כמובן. עכשיו תראו, זאת אומרת, זה מתחיל עם פסקה ריש תמכי, שמועתקת כמעט מילה במילה. לאחר מכן, הרב קוק לוקח את החלק הראשון של פסקה ריש צד זין, כשאת המשפט הראשון הוא מעביר להמשך, הוא מעביר למטה, ואז הוא ממשיך את תוך פסקה קוף למד ה', תוך שהוא משמיט חלק מן הפסקה, משנה לשונית חלק ממנה, ואז הוא בתוך, באמצע קוף למד ה', הרב צבי יהודה שילב את פסקה ריש מן ג', תוך שמשפט אחד ממנה הוא העביר להמשך, ואז הוא חוזר להמשך של קוף למד ה' שאותה הוא התחיל למעלה, וממשיך עם ההמשך של ריש מן ג', שאת החלק הראשון שלה הוא היה קודם, ומשפט הסיום הוא שוב משפט נוסף בתוך קוף למד ה'. זאת אומרת, יש פה עריכה מאוד מאוד משמעותית ומסיבית, שאגב, שמי שלומד את זרעונים לא מרגיש בזה בכלל. זאת אומרת, הפסקה היא רציפה, הגיונית, מסודרת באופן שלא, לא היינו מעלים על הדעת שזה ככה, אלמלא זה היה, הקבצים היו מתפרסמים. וזה פותח פתח לשאלה, לקצת דיון מסביב, זאת אומרת, על העריכה של דבר הרב קוק. אני חושב שלימדתי אותו בפורום הזה לפני זמן, ודיברנו על זה קצת. הזרעונים הם תקופה, הם מייצגים תקופה מאוד כנראה קצרה בעריכה של כתבי הרב קוק. ואגב, תקופה שלא חוזרת על עצמה אחר כך. זה קורה רק בזמן מאוד מאוד מוגדר. והיום לאט לאט אפשר יותר ויותר לנסות לתת תיאור של, גם בכלל טכנית, איך דברים התגלגלו, ואחרי זה לנסות לחשוב מה המשמעויות של השינויים האלה. הרב קוק בצעירותו ייחס חשיבות מאוד מאוד גדולה לפרסום, למאמרים, כתבי עת, זאת אומרת, הוא ראה את תקופת ההשכלה כתקופה שבה היכולת הפרסומית של עיתונים ומאמרים וקובצי מאמרים וכך הלאה, יש להם השלכה והשפעה עצומה. שוב, תקופת ההשכלה, הכלים המרכזיים שבהם נעשתה מלחמה גם כנגד הדת, היו כלים של פובליציסטיקה ופרשנות וספרות ושירה וכך הלאה. והוא, הרב קוק, הקים איזשהו במה שנקרא איתור סופרים בצעירותו, ושלח מאמרים לכאן ולשם וכך הלאה. משהו משתנה בכתיבה ובפרסום של הרב קוק לאורך השנים. זאת אומרת, כשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא מפרסם כמה מאמרים בבמות מפורסמות. הוא מפרסם את עדר העיקר ועקבי צום. ויש תקופה של שנתיים שבהם הוא לא מפרסם כלום. לא כשהוא מפרסם, הוא גונז קובץ שנקרא חביון עוז. ולאחר מכן, יש תקופה שנראה לעין שיש הרב קוק קשיים ניכרים. מה זאת אומרת קשיים ניכרים? הוא מנסה שיטות שונות של פרסום. זאת אומרת, הוא נעזר ברוחים שונים. בתוך מאמרי ראייה יש הרבה מאוד מאמרים שהתפרסמו בעיתוני אותו זמן. חלקם נערך על ידי הרב מאיר ברליין, חלקם נערך על ידי זיידל, חלקם נערך, יש כל מיני אנשים שהם מעורבים בדבר. חילופי איגרות מעידים שהעניין לא פשוט. זאת אומרת, יש הרבה מאוד חילופים של איגרות שמראים שמשהו בעייתי. זאת אומרת, זיידל כותב לרב קוק שצריך, הסגנון שלו מסורבל וצריך להתאים אותו יותר לעברית מודרנית של אז, כן, לרב קוק מתלבט עד כמה הוא כן מוכן לשנות, הוא לא רוצה לשנות, ועד כמה, וכך הלאה. ורואים גם ניסיונות שלא מצליחים. שלא מזמן נמצא נוסח אחר של המאמר למהלך האידאות. זאת אומרת, אותו מאמר פשוט ערוך וכתוב בצורה אחרת לגמרי. נוסח שנגנז ככל הנראה, שכנראה נעשה על ידי עזר, הסופר עזר, שהרב קוק כנראה לא היה מוצא ממנו, ולכן המאמר הזה נערך שוב על ידי הרב צבי יהודה והתפרסם. באיזשהו שלב, זאת אומרת, יש פה איזושהי דילמה בין הרצון של הרב קוק להיות נאמן לכתיבה שלו, לבין הרצון לערוך ולהפוך את הדברים יותר נגישים. יש פה איזושהי דילמה. מה פה איזושהי דילמה? הצורה הזו היא כנראה שלב ביניים. מה פה שלב ביניים? זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בהקדמה של שבת הארץ ובזרעונים. שהרב צבי יהודה לוקח את הכתבים של אביו, מפרק ומרכיב חזרה עד שמתקבל משהו שנראה רציף, שלם והגיוני. עכשיו, למה צריך לפרק ולהרכיב? פה נכנס האלמנט היסודי, ואומר שאומר שבאותה תקופה הרב קוק כותב באותו סגנון שלימים מתפרסם בקבצים. קרי, פסקות פסקות קצרות, לעתים לדירות יש פסקה ארוכה, שאין קשר ביניהן. תסתכלו, הפסקות האלה מקובץ א' הן לא צמודות, יש סמכי, יש סמזרעין, קוף למדהי, יש פה פסקות שנפתחו במרחקים שהן של עשרות, אפילו מעל 100 פסקאות, כנראה גם נכתבו בזמנים שונים. והשאלה מה עושים עם זה היא שאלה שכנראה עומדת על הפרק. בהמשך אני רוצה לנסות להבין למה זה ככה ומה זה אומר. ובאיזשהו שלב הרב קוק מנסה לפרסם בדרך הזו. זאת אומרת, שהרב צבי יהודה מרכיב מתוך החומר הגולמי של הפסקאות מאמרים מסודרים. שוב, קשה לדעת, כנראה שהרב קוק לא היה מרוצה מזה. למה לחשוב שלא מוצא? א', כי זה לא חזר על עצמו. העריכה מאוחרת של הרב צבי יהודה היא אחרת לגמרי. כנראה שכך גם לאור הפרשה של אפילי תואר. שהיא פרשה מאוד מאוד מעניינת. הרב קוק ערב מלחמת העולם הראשונה לקח את אחד מהפנקסים שלו, הפנקס השני, והלך לדפוס לפיס תוכנות שהוא בלי שינוי. ובאגרות אנחנו רואים ויכוח בין הרב צבי יהודה לרב קוק. הרב צבי יהודה מאוד התנגד לזה. מאוד התנגד לזה, מאוד לא היה בעד זה. ולימים, הרב קוק לא חזר לזה. זאת אומרת, מלחמת העולם הראשונה תקעה את הפרויקט הזה, הודפסו ממנו רק 4-5, והרב קוק לא חזר לה. להתפיס את הפליטור, כנראה שדעתו של הרב צבי יהודה גברה. מיד אחר מכן אנחנו מוצאים ב-1920 את הגוף הבסיסי של אורות שמתפרסם. וזאת תהיה צורת העריכה מכאן ואילך. מה זה אומר? באורות הרב צבי יהודה לוקח ומפרסם את הפסקאות של הרב קוק, בלי העריכה שאנחנו רואים כאן, בלי לפרק ולהרכיב, עם עריכה מקומית. מה זאת אומרת עריכה מקומית? זאת אומרת שינוי לשון, סגנון, ולעיתים גם תוכן. אבל עדיין אלה הפסקאות של הרב קוק כמו שהוא כתב אותן, מה שהרב צבי יהודה עושה, הוא אוסף מהרבה מאוד מקומות פסקאות ומסדר אותן לפי סדר, ואורות בנוי ככה. זאת אומרת, ארץ ישראל, המלחמה, אלה פסקאות שנלקטו מתוך היומנים של הרב קוק וסודרו על פי סדר, אם כי הסדר פה הוא די רופף. הרב צבי יהודה לוקח פסקאות שמדברות על אותו עניין ושם אותן במקום מסוים. לימים ששמונת הקבצים יימסרו לרב הנזיר והוא יעשה אותה עבודה, זאת אומרת כמעט לא נוגע או משנה ותופר פסקאות עוד פחות, הרבה פחות אפילו, הוא מתקן פחות מהרב צבי יהודה, אבל מה שהוא כן עושה זה לוקח את ים הפסקאות העצום הזה ואוסף ומסדר את הפסקאות על פי שיטה פילוסופית הגיונית וסדורה. יש פה קצת מידה של ניחוש, מה ואיך ועל מה דובר. נראה שהדרך שבחרו בה היא דרך אמצעית. מה זאת אומרת דרך אמצעית? שהרב צבי יהודה והרב קוק כאילו הגיעו לאיזושהי הסכמה איך זה יעבוד, ומכאן ואילך הרב צבי יהודה אחרי הכתביו של הרב קוק. אגב, הרב קוק גם משנה טעמו. הוא כמעט לא מתערב בזה. באגרות יש, הרב הנזיר כותב שהיה מאוד מאוד קשה לקבל מהרב קוק איזושהי הסברים או הנחיות כשהוא ערך תורת הקודש. הרב קוק אמר שהוא לא מבין בסדר, הוא לא רוצה להתעסק בזה. יש חריג אחד, גם מעניין מאוד מאוד, והוא הספר ראש מינים. הספר ראש מינים אולי הייתי קשה לדעת, אבל אני מעריך שאולי הספר היחיד שהרב קוק ישב, כתב אותו מתחתו ועצפו ולקח ופרסם. תוך שהוא כותב איגרת לבן שלו, שלא היה אז יחד איתו באנגליה, שהוא אומר שבכתחילה לא רציתי לספר לך, כי אני יודע שאתה מתנגד ולא רציתי לצייר אותך, אבל מה אפשר לעשות אם את כבר סיפרה לך שהספר הזה עומד לצאת. הוא מצריך דיון לעצמו, הספר ראש מינים. אני חושב שהוא גם חלק מן העניין, אבל זה דיון ארוך ומעניין אחר. עכשיו, מה העניין? זאת יש עיסוק רב בסוגיה הזו, כי מרגע שפרסמו הקבצים, אז התחילו, במיוחד באקדמיה, יש התוצצות רבה לסביב השאלה של מה עשו, האם האורחים סיפו את דברה ולא סיפו וכך הלאה. הדיון הוא דיון ארוך, אבל אני חושב שנקודת המוצא של כל הדיון הזה היא צריכה להיות מהשאלה איך הרב קוק רואה את הכתיבה שלו ואיך התלמידים, קרי הרב ציוד עבר והנזיר, רואים את הכתיבה. עכשיו, אין לי ספק שנקודת המוצא של שניהם היא שהכתיבה, שהיומנים של הרב קוק הם דברים שנכתבו מתוך השראה פנימית. הרב קוק כותב אגב, שיש דרגות של רוח הקודש ויש דרגות שהן לא נבואה, אלא דרגות של שפע פנימי. עכשיו הוא מתאר באופן מאוד מפורט את התהליך הזה של הכתיבה, את התהליך של השפע הפנימי, וכך הוא והרב צבי יהודה רואים את מה שהוא כותב. עכשיו, רבי בן נון טוען בצדק שהבעיה מתחדדת מאוד כשהוא מגיע לארץ ישראל. עניין ידוע ומדובר רבות הוא על ההבדל בתורת חול, תורת ארץ ישראל של הרב קוק, וחלק מזה הוא כנראה העובדה שהרב קוק בארץ ישראל כותב הרבה יותר בשטף. עכשיו, מה זה אומר כתיבה בהשראה? ראשית כל, זה לא כתיבה מתוכננת. אדם כותב מסה פילוסופית, הוא יושב, הוא כותב, הוא מוחק, הוא משנה, הוא מנסה לבנות את זה. הרב קוק אין זכר לזה. הוא כותב בשטף, ברצף, בלי לעצור לחשוב. הוא אומר באיזשהו מקום שמעדיף לכתוב בעיפרון ולא בעת, כי עת נובע, צריך לטבול, וזה עוצר את שטף המחשבה. אין מחיקות, כמעט ואין מחיקות. תסתכלו בצילומים של כתבי היד, כמעט ואין מחיקות. ואין סדר. זאת אומרת, די מדהים לראות, הנה, איך העניין הזה ששמות עולם התור מורכב מפסקות, שרב קוק כתב על תקופה של זמן. לעתים נדירות יש יותר מפסקה שניים שהם על אותו נושא. וזה גם אופייני לכתיבה בהשראה, לכתיבה שבאה מתוך שפע פנימי. ואני חושב שההתלבטות של הרב קוק היא גם סביב העניין הזה. זאת אומרת, חוסר הרצון לשנות, לגעת, לעצב את זה. התחושה שיש פה משהו ש... איך הוא הגדיר את הפליטו? הלחם חם כיום ילקחו. זאת אומרת, והשאלה גם... עד כמה לגלות. ברגע, הכתיבה בהשראה, יש בה משהו מן הסוד, מן החשש מלפרסם, מלגלות, מלפרוס את הכל. וגם זה חלק מההתלבטויות של הרב קוק, וסביב זה נערך הדיון. זאת אומרת, עד כמה לגלות, עד כמה לא לגלות, ואם לגלות באיזה צורה, ועד כמה לשנות או לא לשנות. ועכשיו, יש שינויים. גם הרב צבי יהודה וגם באורות הקודש יש שינויים חלקם משמעותיים. מה פירוש שינויים משמעותיים? זאת אומרת, שינויים שיש להם איזושהי השפעה על המשמעות העולה. פה יש דוגמה קלה, כן. הרב קוק כותב בצד שמאל ברש מן ג' האחרון, והעולם הבנוי וכל יושביו המיושבים. בעלי השיעור והנימוס מתבעלים משטן. שוב, מה בעצם כתוב כאן? שהעולם הבנוי וכל יושביו נבהלים מפני אותם נשמות של עולם הטוב. עכשיו, איך זה כתוב בצד ימין? והחלשים שבעולם הבנוי, בעלי השיעור והנימוס, בלי וכל יושביו ומיושבים. קרי, אם במקום הרב קוק התכוון לכתוב כל יושבי העולם המיושב נבהלים מזה, הרב צבי יהודה הקטין מאוד את העניין. הוא הוריד את הכל והוא גם אמר רק החלשים. קרי, שמי שנבהל זה רק אותם חלשים שבעולם הבנוי, אבל ודאי שלא כולם, ולא... איפה, יש בזה אפילו מידה של ביקורתיות, שרק מישהו חלש נבהל, כן. עכשיו, זה משנה את כוונת הכתוב. זאת אומרת, הרב קוק התכוון להגיד שכל העולם הבנוי ויושביו נבהלים מזה, והרב צבי יהודה אמר, לא, רק כמה חלשים, כן. עכשיו, זה שינוי שהוא שינוי מהותי של ניואנס. גם ההמשך, שהרב קוק כתב כחוטי אשר אמר, הרב צבי יהודה מרחיב את זה, האדם והעולם. עכשיו, זה שינוי משמעותי. הוא מרחיב את הדיון מתוך הגבול של עם ישראל לאיזשהו דיון אוניברסלי. שוב, לא יודע אם יש לו כוונה או לא, לדעתי שני השינויים האלה, למרות שהם חשובים, אין להם משקל או משמעות יותר. אגב, זו דוגמה קלאסית לרוב השינויים שהרב צבי יהודה עושה. שוב, לפחות לדעתי, הרב צבי יהודה שינה. אבל קשה לומר שהתמונה שעולם הפסקאות של אורות שונה מאוד ממה שהיה עולה מן הפנקסים. עכשיו, את הדיון הזה צריך לנהל בשני רבדים. רובד אחד הוא רובד המקומי של השינויים המקומיים, ויש כמה מקומות של שינויים שאתה יכול להגיד, תשמע, יש פה איזו צנזורה כזו או אחרת. הרובד השני הוא רובד ההחלטה מה לפרסם. כי אחת המשמעות העיקריות של ההחלטה שהרב קוק לתת לרב צבי יהודה לערוך על פי מחשבתו ושיקול דעתו, היא בעצם החלטה לא לפרסם את רוב מה שהוא כתב. באורות יש, למה, 250, 300 פסקות. באורות הקודש כולו יש פחות מ-1,000 פסקות. ביומנים שהתפרסמו עד היום, וברור שלא התפרסם הכל, יש חלקים גדולים מאורות שעדיין לא התפרסמו, היומנים וכתבי היד שמתוכם זה ניקח, אני חושב שעברנו כבר את ה-5,000. זאת אומרת שההחלטה היא גם לא לפרסם הכל, אלא לפרסם רק חלקים מסוימים. ואני שואל את השאלה, לכאורה, בזה האם על ידי זה לא צנזרו או סילפו את תורת הרב קוק? אני חושב שלא. גם אחרי שכל הפנקסים מתפרסמים, אין שם חידושים גדולים מהפכניים, אין נושאים עקרוניים שלא ידענו שהרב קוק כתב כך, אין דברים הפוכים ממה שכן פורסם. נכון שזה הבדל גדול, זה ניואנסים, זה משקל, יש תחומים שלמים שקשה לראות אותם. באורות ואורות הקודש, ופתאום פה הם צצים ועולים, ועדיין לא מהפכה גדולה. כן.
אם הרב קוק החליט לרב צבי יהודה
בכלל,
זה
משהו
רוצה,
למה אנחנו מפרסמים את זה? א', זה הרב צבי יהודה באמת לא רצה בזה. הדברים התפרסמו לו אחר הזמן. התשובה היא שאי אפשר לכלות את הרוח. זאת אומרת, אין. פשוט אי אפשר. אגב, כיום המצב עוד יותר גרוע. כי כיום יש תחרות בשוק בין שני גופים שמפרסמים את התורה של הרב קוק, והגוף הממוסד, שנכון הרב צבי יהודה, פועל באופן אקטיבי. יש להם ועדה של רבנים שמחליטה מה לפרסם, מה לא לפרסם, וכך הלאה. והצד השני, החבר'ה של ישיבת הרמדאן לשעבר, עושים כל מאמץ כדי לעשות צחוק מהראשונים, כן? כי אלה פרסמו את פיקאסו י"ג, אז אלה פרסמו את המקור, ואז ראינו, לא רק... ראו מיד את כל הפסקאות שלהם שהושמטו שם. ושם, שוב, בוא נאמר שהסנגוריה הגדולה שצריך להגיד על הרב צבי יהודה והרב הנזיר בהקשר הזה לא בטוח שנכונה לראשיהם כיום, בגלל שהשיטה היא אחרת לגמרי. יש הבדל בין מצב שבו אתה לא מפרסם הכל. אי אפשר להגיד שהרב צבי יהודה ציזר את כל מה שלא פרסם. זה טיפשי, בסדר. אבל כשאתה מוציא פנקס לפי סדר ומשמיט ממנו פסקאות, אתה כן מצנזר אקטיבית. מה שהרב צבי יהודה והרב הנזיר אף פעם לא עשו. יותר מזה, גם שאלת השיקולים. למה? שוב, מסקנתי בעניין היא די פשוטה. שאחרי שבוחנים היטב את כל השינויים, משווים פשוט כל הצנזור והשינויים. אז א', אין ספק שיש. הרב צבי יהודה בכמה וכמה מקומות צנזר באופן אקטיבי ואגרסיבי את דבריו של הרב קוק. עדיין, השינויים האלה לא שינו עקרונית את מה שהרב קוק אומר, לא הפכו את כוונתו על פיה, ואני חושב שהקו המנחה שהנחה את הרב צבי יהודה בכל השינויים האלה הוא אחד ויחיד. למנוע מאביו התקפות ומבוכות. כך נראה, שוב, אפשר לדון, יש באתר דת את הדוקטורט שלי שבעיקרו יש שם פשוט טבלות שמשוות, זה די ברור, זאת אומרת, הרב צבי יהודה צנזר כל אמירה שהייתה חדה, בוטה מדי, בעייתית מדי, שניתן היה, אני קורא לזה מבחן הפשקבי. זאת אומרת, כל משפט שאחת להוציא מהקשרו ולתלות על קיר במאה שערים ולהגיד, תראו מה הרב קוק אומר, הרב צבי יהודה עידן אותו, ניסח אותו אחרת, שינה קצת יותר כחל. וזה מאוד מאוד שיטתי לכל הכיוונים. אפשר להראות שכשם שהרב צבי יהודה עידן וניסח משפטים שבהם הרב קוק מדבר באופן יותר מדי רדיקלי על השינויים בהלכה או ביקורת על העולם החרדי, הוא גם מוריד ביקורת יותר מדי חריפה שיש לרב קוק אפילו על הנצרות ועל התרבות האירופאית. זאת כאילו, אם כי פשוט תסתכלו, בכל המקומות האלה עיקרה שהפסקה נשאר. למשל, אם אתם מכירים את הפסקה במלחמה על המאוד חריפה שכותב נגד התרבות המערבית, הפסקה שאומרת נחתם אבון שופכי הדמים, אז הפסקה הזו במקורה היא חריפה וקשה פי כמה. הרב צבי יהודה ממש עידן את הביקורת של הרב קוק על התרבות האירופאית. מצד אחד. מצד שני, הרב צבי יהודה, בניגוד לרב הנזיר, היה שם דגש יותר, יותר, יותר משמעותי על הלאומיות של עם ישראל, וכחת על הצדדים האוניברסליים של הרב קוק, וגם על זה יש תיקונים. זאת אומרת, אפשר לראות מקומות שבהם הוא הדגיש, הוא מדגיש יותר את הצד הלאומי ועל חשבון האוניברסל. ושוב, זה ניואנסים, זה קיים, זה משמעותי, אבל אני לא חושב שסילפו או שינו את תורת הרב קוק. כמובן, יש דברים שאתה כן, זאת אומרת, יש מעט מאוד מקומות שאתה יכול לומר, טוב, עד שלא התפרסמו הקצים לא ידענו. למשל, לכל אורך, את עצם האופי הכתיבה, אני חושב, היה איזשהו מאמץ לשנות. למשל, בכל אורות הקודש, באופן שיטתי, כל מקום שהרבו דיבר בגוף יחיד, שינו את זה לגוף רבים, בעיקר כשמדובר על חוויה. מרגישים אנו כך וכך, במקור היה מרגיש אני, כן, וכך הלאה. וזה מגמה מאוד ברורה, בוא נאמר, האופי של הרב קוק כמי שכותב מתוך שפע, סמדר שלו, אשתו של הרב שלו, עסקה הרבה בכך שהצד המיסטי של הרב קוק, בתור מי שיש לו שפע פני וכך הלאה, לא הובלט באותם, בספרים שהכרנו. לא, אבל גם לא סוד גדול. מכירים את הפסקה באורות הקודש שבה יש כוכביות בראש? מכירים על הנבואה? יש פסקה, תחפשו. למה, לא צריך הרבה לחפש. בהקדמה של הרב הנזיר הוא אומר, פה יש נשגבות שנידונו לגניזה, כן, ושמתי שלוש נקודות, כן. בסדר, אז אתה, מי שמסתכל שם, לא הופתע מאוד שהתגלה שהרב קוק אומר שישמע קול בתוך נשמתי, ואחרת חרדה גדולה, האם אני נביא שקר דמית? בקיצור, לא מהפכות גדולות. זאת אומרת, זה מה שחשוב להבין. אני לא חושב מהפכות גדולות. עדיין, צריך אבל להבין מה זה עריכה. הרב קוק בעצמו, שוב, כמה מילים על ראש מילים. לדעתי, המפתח להבנה של ראש מילים הוא להבין שזה מה שהרב קוק כותב שם. ראש מילים היא לא סתם, הוא לא סתם ספר קבלי על האותיות. אם קוראים אותו בדקדקנות, אני חושב שראש מילים עוסק בעיקר בתהליך היצירה הפנימית. זאת אומרת, הוא הולך ומתאר שם כיצד האור האלוקי האינסופי הולך ומתגלם, הולך ויורד, עד שהוא הופך לאותיות, ואחרי זה למילים, ואחרי זה למשפטים, הוא מתאר תהליך השתלשלות. אני חושב שהוא מבקש לתאר את תהליך היצירה שלו עצמו. ו... בתהליך הזה, המילים הופכות למשפטים, המשפטים הופכים לפסקאות, הפסקאות הופכות לשיטה מחשבתית. גם זה הרב קוק כותב. ודי ברור לי שהרב קוק ראה את עצמו כמי שעצר בשלב הפסקאות. את הצד האחרון שלקחת את כל הים העצום של הפסקאות האלה ולאסוף מהם שיטה מחשבתית, הוא לא עשה. את זה הרב ציודה עושה, את זה הרב הנזיר עושה. שוב, בהנחה אגב שיש שיטה, יש מי שטוען באקדמיה שהרב קוק בכלל לא הוגה דעות שיטתי, עכשיו שהוא טועה. בתוך כל הים העצום הזה יש שיטה, מי שמחפש נושא ברב קוק, שיסוף את כל הפסקאות ויראה איך כמעט תמיד זה מסתדר באופן מפליא. פסקאות שכתבו על מרחק של שנים, ועדיין הם הסתדרו היטב לשיטה מסודרת, לחשיבה שיטתית. עכשיו, אז זה אומר שהחשיבות של הרב ציודה והרב הנזיר היא עצומה. זאת אומרת, חלק מתהליך היצירה, הם אלה שעושים את השלב האחרון. מצד שני, צריך להבין שזה לא אופציה יחידה. אפשר לערוך את הרב קוק אחרת. וקשה יהיה מאוד להגיד נכון, לא נכון. למשל, הייתה מישהי כתבה לפני שנים, מישהי בשם יונינה דיסון, כתבה הצעה לעריכה חדשה של אורות הקודש. לא היה לה את היומנים, היא לקחה את אורות הקודש, פרקה אותם וניסתה להרכיב מחדש. זה היה רעיון מרתק. ותסתכלו על דברים נורא פשוטים. הרב יהודה ברנדס אגב הציע עריכה אחרת. עכשיו, הרב יהודה ברנדס, אני חושב שיש לו גישה מאוזנת ונכונה. הוא אמר ככה, תראו, הרב הנזיר והרב ציודה ערכו עריכה שכוונה אל זמנם ומקומם, וזה עדיין לא, שוב, לא צריך לפסול אותה כדי לומר שאפשר גם לערוך אחרת, בהתאם לזמן ומקום היום. הוא הציע את אורות האדם, זאת אומרת, לסדר את את תורת הרב קוק סביב שאלת האינדיבידואל שיותר רלוונטית כיום. שאלה מעניין. אגב, אפשר לעשות את זה גם בלי זה. מכירים את הספר חדריו? חדריו הוא איסוף עריכה ברב קוק. מה פירוש עריכה ברב קוק? אנחנו עשו את כל הפסקאות שהרב קוק מדבר על העני ועל המימוש העצמי וכך הלאה. עכשיו, מי שיקרא בכנות וביושר את הספר חדריו, איזה מסקנה הוא יגיע? שהרב קוק הוא הוגה דעות אנרכיסט שהיה מסוכסך עם ההלכה וחש מועקה גדולה עם המגבלות שלה, כן, זה פחות או יותר מה שעולם. זה כתוב, אגב, הם לא סילפו כלום, זה ממש כתוב. מי שיקרא את אורות התורה, כן, אז הרב קוק הוא גאון עצום ושרשרת של גאונים, כן. עכשיו, מה נכון? עכשיו, וזו שאלה בעייתית, וזה טוב עיניים, מה זאת אומרת מה נכון? איך אתה יודע מה נכון? הרב קוק כותב גם את זה וגם את זה. יש סתירות עצומות בדברים שהרב קוק כותב. עכשיו, וזה נובע עקרונית מאופי הכתיבה. הרב קוק ביקש אחדות כוללת, לסרטט את הכל, לתאר את הכל. לכל דבר יש מקום. עכשיו, אם אתה אוסף פסקאות, הרבה פעמים אתה יכול לסדר, להגיד, הפסקה הזו מדברת על הרובד הזה, הפסקה הזו מדברת על... למשל, הפסקאות שבהם הרב קוק מדבר כנגד הפרטים, הם חלק מתפיסה מאוד מורכבת, שבה הוא מדבר על פרטים וכללים, על היחס ביניהם, ועל המורכבות, ועל ואיך לאחד אותם. עכשיו, אם תשלב את זה בתוך זה, אז החזרת את, אז הצלת את הרב קוק מלהיות אנרכיסט קונסרבטיבי, כן, כי ברור שהקושי עם הפרטים הוא חלק מתמונה כוללת. רגע, אבל איך מסתדרים תמונה כוללת? מישהו צריך לקבל החלטה, מישהו צריך להגיד, טוב, אני אוסף את הפסקאות האלה, מסדר אותם ושם בפניכם. אגב, כל שיעור ברב קוק יכול, הוא בעצם כזה. אתה חושב על נושא, אתה אוסף את הפסקאות, אם אתה ישר, אתה מביא את כולן ואתה מנסה לסדר, אם אתה לא ישר, קח את אלה שמסתדרות לך. עכשיו, יש פה בעיה אמיתית. אגב, אני חושב שמי שמבין את הבעיה האמיתית הזו, גם מבין את השיטה של ישיבות הקו. הרי מה הטענה במרכז ואחר כך בהרמו? שהרב צבי יהודה הוא היחיד שהרב קוק הסמיך, אמר שמבין, יורד את סוף את הטוב אותו הסמיך. אגב, טענה חלשה, אם רואים את המקום שבו המשפט הזה נלקח, כן. ולכן הוא היחיד שהיה מוסמך לפרש את הרב קוק, ולכן אי אפשר ללמוד את הרב קוק אלא דרך הרב צבי יהודה ותלמידיו, וגם פה, טוב, צריך לדון איך ומי, אבל עכשיו, גם מי שחולק על תפיסה כזו, צריך להבין את המקום שמנו יצאה. זאת אומרת, זה ניסיון לפתור את הבעיה שאנחנו מדברים עליה. ניסיון לשקול ולהכריע לאיזה כיוון זה. וגם מי שחולק על זה צריך להבין שיש כאן בעיה וצריך לחשוב על איך מתמודדים איתה. זה לא פשוט לשאול, לבוא ולומר מה אף קוק כתב, זה בעיה מובנית בדרך הכתיבה שלו. אף קוק, את רוב הספרים שאנחנו מכירים, אף קוק לא כתב. זה לא תורות ולא תורות הקודש. והעריכה והסידור הם חלק מהותי מן העניין. אפשר להטות את תורת אף קוק לכל מיני כיוונים. באמת שאפשר. ובאוניברסיטה עושים את זה בשמחה ובססון. עכשיו, כשאתה בא לטעון נכון, לא נכון, זה מאוד מאוד מורכב. עכשיו, אפשר כמובן, מצד שני, אי אפשר לשלוט את הרוח. גם אותן פסקאות שבהלכון רב ציודה מצנזרים, התפרסמו עם הזמן, מן הסתם. והם לא התפרסמו, שוב, אגב, זה מרתק, הפוך על הפוך. אפשר לראות מאוד בקלות מה אנשים חושבים שם. השאלה, מה הם מצנזרים ברב קוק? זאת אומרת, באופן שיטתי, מצנזרים כל פסקה שבה הרב קוק מדבר באופן חיובי על לימודי חול, למשל, על פתיחות וכך הלאה, כן? בסדר. עכשיו, רציתי להגיד זכותם, לא יודע אם זכותם, בסדר, נו. זאת אומרת, עכשיו, רגע, מה הרב קוק באמת חשב על השאלה הזו? שאלה טובה, שצריכה היום. זה לא, זו שאלה ממש טובה, תראו, מכירים את החוברות שפעם יצאו בשם גנזי ראיה? תעיינו בגנזי ראיה על חנוכה. הלך מישהו ואסף, אז היה כתבי יד של הרב קוק, את כל הפסקאות שבהם הרב קוק מדבר כנגד השכלה כללית, כנגד פתיחות, כנגד מגע עם, תשמעו, תענוג. אם תוציאו את השם של הרב קוק, רבי מסאטמר היה כותב אותו דבר. יש שם פסקאות חריפות ביותר שמדברות שאסור להתקרב אל האישה ואסור לנסות להכיר אותה וכך הלאה. מצד שני, תסתכלו, עולת ראיה על חנוכה. אז יש שם פסקה שאומרת שהחשבון הוא כפול, שחוץ מזה שניצחנו את היוונים, אבל הדברים הטובים שיש בתרבות היוונית נצרפו על ידי... ושוב, אני יכול להביא לכם גם פסקאות מרחיקות לכת על פתיחות שקשה לתאר עד כמה הפכו. אז מה? מה התשובה האמיתית? זאת אומרת, צריך לצרף את כל מה שיש, כן? ולנסות לסדר. אבל כמובן שמי שיסדר, מן הסתם דעתו גם תשפיע ותכריע בעניין. ויש פה בעיה אחת קטנה, וזה בעיית הבקיאות. זאת אומרת, צריך לדעת המון לפני שאתה יכול לסדר. זה גיטו וידו באין כאחד, כן? כדי ללמוד את הרב קוק, לכאורה, אתה צריך להכיר אותו. אבל כדי להתחיל, אתה עדיין לא יודע, כן? יש פה בעיה קשה של הגיעי. תשמעו, אין מה לעשות. זה, אלה מפני הדברים, ואני מניח שגם שזה עניין של תפיסת עולם. קרי, ההבדלים שיש בשיעורים שהרב עמיטל נתן הרב קוק, בשיעורים שנותנים בהר המור, הם נובעים גם מתפיסת עולם. עכשיו, אני מניח שגם... לא, אתה מה, אני לא יודע. אני מניח שגם במי שדוגל בתפיסה היותר אפיפיורית הזו, שאומרת שיש קו אחד שהוא פרשנות נכונה וכולם צריכים ללכת בה, מודע לעובדה שיש אופציות אחרות. אם כי, שוב, הרב צבי יהודה למשל היה מגדיר את אורות כקודש קודשים, בניגוד לאורות הקודש, זה רק קודש. אבל הוא הגדיר למה? הוא אמר, אורות, בגלל שהוא מיוחד אך ורק לעם ישראל, לארץ ישראל, לתחיית ישראל, לכן הוא קודש קודשים, ולאורות הקודש הוא כללי יותר. אז זאת אומרת, לפחות זה מתן לגיטימציה. עצם העובדה שהרב קוק נתן לא רק הרב צבי יהודה, אגב, הרב הנזיר אומרת שנפתחו פה שתי אופציות. אגב, וההשוואה ביניהם מעותקת. הרב הנזיר ביקש, מה שאנחנו מכירים מאורות הקודש הוא רק חלק, הוא לא סיים את המלאכה. די ברור שמה שהוא תכנן שיהיה הכרך האחרון, הוא פחות או יותר מבוסס על חומר שיש שם באורות. כי הוא הלך מן הכללי לפרטי. זאת אומרת, הוא הלך מפילוסופיה רחבה מאוד, עד ליישומים שלה בעם ישראל ועצב תחיית ישראל. הרב ציודה עשה את זה להפך. הרב ציודה, זה לא רק שעשה להפך, אלא ביקש לצמצם. אורות הוא ספר חד, ברור יותר, וגם, שוב, צריך לקחת בחשבון עוד דבר. הרב קוק חייב כמעט לא היו תלמידים. כמעט איש לא ראה בסוף דעתו, ורוב העניינים שבהם ניסה להשפיע לציבוריות לא הצליחו. מי שהפך תורת הרב קוק לתורה שמובילה ציבור ומולידה ציבור, זה הרב צבי יהודה. וזה נסר בעזרת חדות המסר. קרי, ספר אורות והדרך שבה הוא נלמד, היה מסר פשוט, חד, אבל חד זה צר. יש מחירים לכל דבר. כמה תלמידים יש לרב הנזיר, או בכלל אנשים שיודעים לסוף דעתו. לכן, הסיפור הוא סיפור מורכב, צריך אבל להבין את השורש שיש לו בעצם הדרך שבה הרב קוק כתב, ושוב, וזרונים, אגב, זה אומנות. זאת הדרך שבה הדברים נתפרו, והדרך שבה זה זרועם חלה, פשוט אומנות. תסתכלו, יש מאמר שהרב גוטל על שהוא בדק את ההקדמה לשבת הארץ, פשוט תענוג לראות איך הרב צבי יהודה התיך את הדברים יחד, תוך שהוא משמר את הכוונה. משנה את הכוונה והופך את הדברים למאמר קרי, רציף, קל יחסית, כן, מתוך המון 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 שברים, והוא לא חזר לזה. אין את זה יותר. בדברים שפרסמו אחר כך, לא באורות, לא באורות התשובה, לא בעולת ראה, בשום מקום. אני משער רק מה הייתה הסיבה, בכל זאת, תראה, הסוגיה הזו של ההלכה היא לא סוגיה טכנית, היא סוגיה מהותית ברב קוק. תדעו שאפשר להצביע על השורשים של הרבה מאוד ויכוחים אקטואליים צורבים בתוך הציבור הדתי-לאומי, על אגפיו השונים והמשונים, כן? כנובעים, אפשר לצמצם את חלק גדול מהוויכוחים האלה כוויכוחים על הבנות תורתו של הרב קוק. ודאי אם אתה עושה בישיבות הקו מחד, שיבת הגוש, שיבת פתח תקווה, יכולים כולם להצטמצם לפרשנויות שונות של איך לפרש את דברים שהרב קוק כתב ואמר. אבל שוב, בוא נאמר, יתרון אחד אני יכול לראות, וזה ברוח הדברים של הגמרא על מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שחלקו כך וכך שנים, ואז יצא בת קול ואמרה, אלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל. ואז שואלת הגמרא, למה הלכה כבית הלל? להפך, בית שמאי הם חודים תפיים, כמו שהיו נוחים ועלובים, ולא עוד אלה שהיו שונים דברי בית שמאי, ואפילו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זאת אומרת, כשאתה בא לפסוק הלכה, אז דווקא מי שמוכן להכיל את העובדה שיש דעה שחולקת עליו, אמור להיות לו איזשהו יתרון מסוים, לפחות כלפי שמאיה. אז זה נותן יתרון מסוים למי ש... בוא נאמר, נותן מקום גם לפרשנות אחרת או לתפיסות אחרות שיש בתורת הרב קוק. טוב, תודה.